שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, בו אנחנו מדברים על טרקים וכל מה שמעבר. אני נועם גרינפלד, וכאן איתי עומר זיו. בוקר טוב, עומר.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה העניינים? איפה אנחנו תופסים אותך בימים אלו?
האמת במנוחה, לקראת הפעילות שלנו בקיץ. מאי זה תמיד חודש שבו הטיולים בארץ מסתיימים, ואני מנסה להשאיר לעצמי איזה שפיל קטן של מנוחה, וגם כזה קצת זמן לבית, להתכונן להדרכות, כי מסוף יוני עד אוקטובר אנחנו הלוך וחזור. אז מהי תקופה כזאת של רגיעה קצת?
והקיץ הזה זה ממש מרגש, אני מצטרפת אליכם פעם ראשונה. אז גם אני ככה בהכנות לקראת, גם להתלמד, גם בסתיו אני אדריך איתך בקריטים. בקיצור, יש לנו הרבה דברים טובים שמחכים, זה הזמן לעשות את כל ההכנות, לצחצח את הציוד, לעשות תספורת חדשה ולהתכונן. סתם, עומר בדיוק הסתפר, אז מרימה לו פה.
תודה רבה. כן, יש פה, היה לי פה עניין למצוא ספר קרוב לבית.
באמת?
שכולם אוהבים. כן, יש פה לא מעט ספרים, אבל נראה לי שמצאתי סוף סוף את הספר. את הספר. ועדיין, התספורת הכי טובה הייתה בנפולי.
באמת? היא גם בטח הייתה אצל כזה גלב אמיתי, נכון? שהשכיב אותך על כיסא ועשה
וואו,
לך...
וואו, סינר, עם מים חמים, כאילו מטלית מים חמים על הפנים לפני, הוא הביא לי אספרסו, זה היה...
וטער אמיתי.
מחטא מול העיניים את המספריים וכל דבר שהוא נוגע בו.
איזה קלאסה.
לפעמים, אני חושב לתפוס טיסה. גם בקריטים, אגב, הסתפרתי והיה לי מדהים.
וואלה.
אני, כן.
עשו לך עיסוי זקן עם צזיקי? סתם.
חלק מהחוויות של יזהר ושלי זה פשוט למצוא מספרה רגע לפני שמתחילה העונה, אי שם ביעד הראשון.
אתה לא יודע איזה אחריות זה לספר טלטלים, אז הסיכוי שאני אלך למישהו שהוא לא הספר שלי באשדוד הוא אפסי. ככה זה.
ברוך שעשה אני גבר.
אתה יודע, אחד היעדים שנמצאים הכי גבוה אצלי ברשימה, ועדיין לא הגעתי אליהם, הוא גיאורגיה. הרבה חברים, משפחה, אנשים שהיו שם, ומהסיפורים ומהתמונות, זה נראה יעד פיראי, עם נופים באמת כבירים, יש בו איזה משהו בתולי, מרחבים ענקיים. ואתה, כבר דרכת שם, כמה שנים אתה כבר מדריך שם?
בגיאורגיה אני מדריך מהיום הראשון שלי כמדריך טיולים בחול. הטרק הראשון שהדרכתי היה בגיאורגיה, וזה היה אי שם בשנת, אני חושב, 2013, 2014, משהו כזה. הדרכתי שם עוד לפני שהייתי מורה דרך כאן בארץ. אז יש לי פינה חמה בלב ליעד הזה, והוא בצדק צריך להיות בבקט ליסט שלך ושל כל מי שטרם טייל שם, כי יש לו גם אזור פראי, ובכלל גיאורגיה זה יעד שאפשר לטייל בו כל השנה, רק צריך לדעת איפה. אנחנו היום נעסוק בעיקר בטרק המפורסם בצפון המדינה, אבל בגדול כן. זה יעד מיוחד, מגוון, אני לגמרי מתרגש לדבר על זה.
אז באמת בפרק של היום אנחנו נעשה איזושהי סקירה, אתה תעשה לנו בעצם סקירה על גיאורגיה כיעד לטרקים. אז אולי נתחיל באמת שתיתן לי ולמאזינים שלנו כמה טיפים על איך להתכונן לטרק הזה, ובכלל איך הוא הולך, איך מתחילים.
אוקיי. אז כבר אני רוצה, רגע לפני שאני צולל ממש לשאלות ששאלת, להסב את תשומת ליבך למילה גיאורגיה. ככה קראת לה, וזה נכון וחשוב, אבל אחד השמות למדינה הזאת שנוהגים לדבר או להגיד אותו כאן בארץ,
גרוזיה.
זה לקרוא לה גרוזיה, בדיוק.
וזה טעות?
לא, אבל לא נהוג. כלומר, מי שמכיר את המדינה ואת התושבים שלה ולומד קצת אודות ההיסטוריה שלה, יציין או יקרא לה גיאורגיה ולא יקרא לה גרוזיה, מהסיבה הפשוטה שהיחסים בין גיאורגיה לרוסיה לאורך השנים ידעו בעיקר מורדות ופחות עליות. וגרוזיה זה כינוי של הרוסים לתושבי חבל הארץ הזה, וגיאורגים אסלים או באופן כללי פחות נהוג להשתמש במילה הזאת. אז רצוי להגיד גיאורגיה, שזה בא מהמילה, מהמשפחה, גיאורג זה כנראה עובד אדמה, חקלאי, אז המילה גיאורגיה היא סביב זה, ואפילו תושבים אסלים או מקומיים יקראו לעצמם סקרטבלים, או המדינה עצמה תקרא סקרטבלו, שזה מתקשר קצת למיתולוגיה הגיאורגית או לאיזשהו אפוס לאומי כזה שהם נשענים עליו, אז משימוש במילה גרוזיה זה פחות מתאים, ולכן פתחת נכון, ואנחנו לאורך הפרק הזה נתייחס אליה כגיאורגיה, כי ככה היא צריכה להיקרא.
סקרטבלו, יפה, כבר למדתי משהו חדש. אתה יודע, זה מעניין, אני חושבת על זה שהעולים מגיאורגיה בישראל, כן, אני חושבת, מכנים את עצמם גרוזינים ואומרים אוכל גרוזיני, אבל כשמדברים על טרקים, מדברים על גיאורגיה, זה מעניין, יש איזושהי חלוקת שמות כזאת, נדמה לי קצת בתרבות הישראלית. אבל הנה, עמדנו.
כן, כי אני חושב שפשוט הרבה עלו בתקופה הזאת שהיחסים בין גיאורגיה לרוסיה היו עדיין כאילו סביב יותר חמים או כזה שעונים על רוסיה, לפני שגיאורגיה ככה יצא לעצמאות משלה. יכול להיות שזה שעריות של זה הרבה פעמים, איזשהו משחק סביב הדבר הזה. אבל כן, גיאורגיה, זאת המדינה.
אוקיי, אז אני ממשיכה איתך ממש ממה שהזכרת עכשיו לגבי היציאה לעצמאות של גיאורגיה מברית המועצות. אולי נעשה איזו סקירה קטנה. איפה היא בכלל נמצאת גיאורגיה? מה הגודל שלה? קצת על ההיסטוריה שלה?
אחלה. אז באמת גיאורגיה זאת מדינה שצריך לפחות 8 פרקים כדי לזכור את כל ההיסטוריה שלה. היא באמת מדינה מעניינת. אבל המיקום שלה, בעיתון התחיל, הוא משמעותי. כמו ארץ ישראל קצת, הרבה פעמים כשאני מדריך שם, אני מקביל את זה לרעיון הזה, שכמו שישראל היא גשר בין יבשות, בין תרבויות, גיאורגיה היא גם קצת ככה. בין המזרח למערב, בין צפון אירופה לחלקים הדרומיים של אסיה, דרומיים מערביים, מה שנקרא, אנחנו. אז למעשה המיקום שלה הזמין, כמו כאן, לא מעט אימפריות. כולם עברו שם, מהיוונים בעת העתיקה, והאחרונים העותמנים, ואחרי זה הרוסים כמובן, והמונגולים שחיפשו גם לגעת שם. ולכן החיבור שלה בין המזרח למערב, גרם לכך שהרבה תרבויות היא קיבלה, ובתוך כל ההיסטוריה המטורפת הזאת, תמיד תמיד תושבי המקום הצליחו לשמור על עצמם, על הזהות שלהם, על השפה שלהם, שהגיאורגית היא שפה מדהימה, היא בפני עצמה כאילו נושא לפודקאסט.
היא דומה למה?
לשום דבר אחר. אני אתן לך דוגמה. אני לא יודע הרבה גיאורגית, אבל נגיד המשפט, רמדניץ לסחר שן.
נשמע קצת כמו טורקית.
כן. יכול להיות שאני גם לא יודע לדבר באמת גיאורגית, כן, אבל רמדניץ לסחר שן, זה בן כמה אתה. משום מה, זה המשפט היחידי הטוב שאני זוכר.
שימושי.
אבל מילים כמו גם ארג'ובה וגם ארג'וס לחיים, וציצילה, שזה תרנגולת.
יפה, ציצילה.
אנגרישי, חשבון. כל מיני מילים שצריך לתקשר תוך כדי טיול. אבל זו שפה מאוד מאוד מיוחדת, היא גם נכתבת בצורה ייחודית, וגם נשמעת שונה מכל שפה אחרת. וזה חלק בלתי נפרד מהטיול בגיאורגיה. אפשר גם להסתדר עם רוסית במדינה הזאת, לאור הקשר הארוך שהיה לגיאורגיה ורוסיה, אבל זה משהו ששווה קצת כזה לצלול, ואפילו ללמוד כמה מילים. מבחינת נתונים כאלה, עובדות, אנחנו מדברים על מדינה שהיא בגודל קרוב ל-70 אלף קילומטר רבוע, יחסית לישראל, ישראל היא איפשהו באזור ה-23 קילומטר רבוע, אז גיאורגיה היא כמובן יותר גדולה, וכמות התושבים בה היא קטנה יותר, קרוב ל-4 מיליון תושבים, אז זה משאיר שטח נורא נורא גדול, שבהם הם יכולים להתפזר, אז זה מהבחינה הזאת. זו מדינה נוצרית, נוצרית אדוקה אפילו, נוצרים אורתודוקסים. זה משהו שמאוד ניכר, כמעט בכל פינה בהרים, על פסגות גבוהות, רואים צלב וכנסיות, וגיאורגים, כשהם יחלפו על פני צלב, הם יתנצרו לרגע, כאילו יעשו כזה עם הידיים. פוגשים את זה בכל פינה. אז כן, אז גודל המדינה, תושבים, הדגל שלה, הוא נורא מעניין, זה מי שלא מכיר, זה רקע לבן, ואז צלב אדום נורא בולט, ועוד 4 צלבים, כזה בין לבין, בחלונות שהצלב יוצר, וזה למעשה 5 צלבים שיש לנו, וזה מתכתב עם הרוח הנוצרית. יש שאומרים שזה גם מתחבר לגיאורגיוס הקדוש, דמות מהעולם הנוצרי זה שנלחם בדרקון, נורא נורא מפורסמת, אפשר לראות אותו גם בארץ אגב.
גיאורגיה, גיאורגוס.
נכון, זה גם, יש אומרים שהשם אולי קצת שעון על הדבר הזה, אבל ההסכמה היותר רחבה זה ממה שדיברנו קודם, והחמישה צלבים זה למעשה הצליבה של ישוע, בשתי כפות ידיים, בשתי הרגליים ובראש. אז זה ככה מהבחינה הזאת, עיר הבירה שלה, טביליסי, מרבית התושבים גרים שם, ובכללי גיאורגיה זו מדינה מאוד 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 מגוונת. מבחינה טופוגרפית יש לה את הקווקז הגבוה, שלמעשה תוחם אותה מצפון, וכשאני אומר הקווקז הגבוה, אני למעשה אומר הפסגות הגבוהות ביותר באירופה, או בחלקים המזרחיים של אירופה, פסגות של 4,000 ו-5,000, הר האלברוס, שנמצא ממש במרחק קצר מאוד מהאזור שבו אנחנו עושים טרק בדרך כלל, ולכן הנוף שגיאורגיה מציעה לכל מי שרוצה לטייל בה, הוא מאוד מגוון. הרים גבוהים
ודרמטי.
ודרמטי. פסגות הקווקז, יש בהם משהו מאוד קשוח ומעניין, זה פחות האלפים של מערב אירופה, יש משהו בקווקז, גם בשם הזה, שהוא נראה לי יוצר את הפראיות הזאת ומושך. המון מטיילים והמון עניין. אז פסגות גבוהות ומושלגות בצפון. יש גם את הקווקז הנמוך שנמצא מרכז דרום כזה באזור גיאורגיה, ויש לה עמקים פוריים יותר וחמים ולחים, ואזורים קצת יותר מדבריים, ולכן טיול בגיאורגיה יכול להתאים גם לחובבי הליכה וטרקים, גם לכאלה שמעניין אותם תרבות וערים גדולות, גם כאלה שמעניין אותם אוכל. תרבות של גיאורגיה, חלק בלתי נפרד ממנה, זה המטבח הגיאורגי, שכולנו מכירים את החצ'פורי ואת המסעדות שיש לנו כאן בארץ, שמדברות את המטבח הזה, אבל זה משהו שהוא...
בצק עם בשר או גבינות וביצים.
מלא בצק, מלא גבינה.
וגבינות.
כן, בהחלט, ממש ככה.
איך אפשר לטעות?
אי אפשר ליפול עם זה, את אומרת.
לגמרי. רגע, אבל על האוכל אנחנו עוד ניגע. מחזירה אותך קצת לגבי ההיסטוריה, דיברנו על הטופוגרפיה, על הטבע שם, שבאמת נשמע מדהים ומגוון. מבחינה היסטורית, תעשה לנו איזה מיקום כזה?
מכיוון שלמעשה קשה למנות את כל ההיסטוריה של גיאורגיה ככה בפרק אחד, שבו אנחנו רוצים לתת תמונה יותר רחבה על היעד הזה, אז אני אביא מספר נקודות שככה מעניינות בהיסטוריה של גיאורגיה. נתחיל עם משהו שמלווה כמעט כל טיול שאני מוציא לשם, וזה המיתולוגיה היוונית. כן, כן, גיאורגיה ומיתולוגיה היוונית הולך ביחד. בגיאורגיה, או במיתולוגיה, סליחה, יש סיפור של ארץ גיזת הזהב. אותה ארץ שיסון נשלח אליה כדי להביא גיזת זהב, והרפתקאות שעובר בדרך, והמקום, קולחיס, ממנו הולך להביא את הגיזה הזאת, מזוהה עם גיאורגיה, עם מערב גיאורגיה. ולכן טיול בגיאורגיה, תוך כדי ששוזרים את הסיפור הזה של יסון ומסע הארגונאוטים וארץ גיזת הזהב, יכול להיות חוויה נחמדה, להעביר איתה נסיעות ארוכות אם יש, או באופן כללי, קצת לצלול בקצרה לסיפור הזה, יכול להיות צבע נורא נחמד שאפשר להוסיף לטיול.
המיתולוגיה הגיאורגית היא רק של גיאורגיה, של האזור הזה בעצם, מבחינה גיאוגרפית, היסטורית וכו', או שהם חולקים אותה עם עוד עמים?
לא, אז מה שאמרתי בתחילת הפרק על המיתולוגיה הגיאורגית שמביא גם את השם, זה בנפרד לכל הסיפור היווני, המיתולוגיה היוונית.
אוקיי.
זה אפוס וסיפור שרץ בנפרד לגמרי, אבל כן, קולחיס ובאופן כללי, האזור הזה מזוהה עם היום גיאורגיה של המערב גיאורגיה, והסיפור של המיתולוגיה וארץ גזת הזהב, הוא ניכר גם ברחובות, מי שמסתובב באחת הערים, ערי החוף, או לס וגאס של גיאורגיה, האלת שלנו, זאת העיר בטומי, אז יש המון פסלים שמדברים את הסיפור הזה של גיזת הזהב, יש כיכר אחת שנקראת כיכר מדעה, ורואים את מדעה, אחת הגיבורות בסיפור הזה, מחזיקה את אותה גיזת זהב שיסון חיפש, ולכן גיאורגיה מאוד גאה, שבמיתולוגיה היוונית, הדבר הגדול הזה, יש לה בהחלט חלק, והרבה רואים באזור הזה ואת הסיפור הזה, מתרחש בחבל ארץ הזה, יש כאלה שעדיין מחפשים את אותו זהב באמצעות דרכים עתיקות בנערות של צפון גיאורגיה שם, מהבחינה הזאת.
מה, רואים אנשים עומדים עם מסננות כאלה?
אם תעשי ביוטיוב קצת על הדבר הזה, תראי כל מיני סרטונים בסגנון אייל פלד לשעבר, כזה הולכים אחרי הסיפור העתיק הזה של גיזת הזהב, ומאיפה הגיע, מאיפה נולד הגרעין לסיפור הזה. אולי באמת יש בתוכו משהו, שזה נורא נחמד.
ממש.
אז זה עוגן אחד בהיסטוריה. העוגן השני, זה באמת כבר קצת יותר לכיוון המאה הרביעית לספירה, בו דמות בשם נינו הקדושה מגיעה לגיאורגיה, ולמעשה מביאה את הנצרות למדינה, וגיאורגיה מתנצרת. וככה מעולם פגני, היא הולכת ומאמצת את האמונה הנוצרית, וזה עוגן נוסף שילך וישפיע למעשה ויביא את מה שאנחנו היום מכירים, את גיאורגיה האורתודוקסית הנוצרית מאוד, לתוך המדינה, והיא עושה את זה יחסית מוקדם. הנצרות כנצרות, כדת רשמית של האימפריה הביזנטית שהייתה והסתובבה במרחבים האלה, זה משהו שנולד במאה הרביעית, אז גיאורגיה מתנצרת די מוקדם מהבחינה הזאת. אז יש לנו את התקופה היוונית, את המיתולוגיה היוונית, יש לנו את ההתנצרות במאה הרביעית לספירה, ואז מתחילה תקופה של מלא אימפריות, פרסים, ביזנטים, ערבים מוסלמים, כאילו התקופה הערבית העתיקה, ומאוחר יותר הסלג'וקים, מלא אימפריות שגם כשאתה מדריך בארץ אתה יכול לדבר ולהיות מאוד רלוונטי ולהגיד שהם היו פה. העוגן הבא, אני חושב, בציר הזמן, הוא כבר מתקשר למאות ה-11 עד ה-13, שזה תור הזהב של גיאורגיה. מי שיקרא וילמד, הוא ימצא שמות כמו דוד הבנאי ותמר המלכה, כן? שמות עבריים שאנחנו מכירים מהתנך, כי גיאורגיה נשענת גם על איזשהן מקורות כאלה.
לברית הישנה.
לגמרי. וזה תקופה בו גיאורגיה הופכת להיות אימפריה נורא חזקה במרחב הזה. וכשמטיילים בטרק שאנחנו הולכים לדבר עליו ממסטיה לאושגולי ומתחילים במסטיה, אז ממש רואים פסל של תמר המלכה ורואים את הארמון העתיק שלה באושגולי, ככה מתנוסס מעל הכפר. ולכן לגיאורגיה יש תור זהב אחד שבו היא הייתה ידועה כאחת האימפריות החזקות במרחב. לתוך התקופה הזאת גם נכנס האפוס, הגיאורגיה המפורסם, אותי אור הנמר, שכתב שוטה רוסטבלי, שהוא עוד דמות, כאילו אחד העם שלנו, מה שנקרא. בהיסטוריה הזאת של גיאורגיה, והפואמה שלו זה משהו שהוא יוצא דופן מבחינת מה שהוא כתב, והתרגום שלו לעברית, נביא אולי אחרי זה כמה דוגמאות לזה. אז זה תור הזהב של גיאורגיה. לאחר מכן, אנחנו מדברים גם על ניסיון כיבוש מונגולי, לכבוש את גיאורגיה, וכאן, אני לא סתם מציין את זה, כי אחד הדברים שגיאורגיה עשתה על מנת להימנע מאותו כיבוש, זה לפנות לשכינה שלה מצפון, והיא רוסיה שתעזור לה. ומאותו רגע ואילך, הרבה פעמים, זו הייתה דריסת הרגל הראשונה של הרוסים כאן, ולימים, ואני רץ רגע בציר הזמן, כי אפשר לדבר על זה שעות, מתחילת המאה ה-19, כבר אנחנו מדברים על אזור שרוסיה מספחת לעצמה את כל המרחב הזה של גיאורגיה, תכלס, עד כמעט 1991, עד הפירוק ברית המועצות.
נפילת החומה.
בכלי, העצמאות שכל המרחבים האלה מקבלים מסביב, ככה גם גיאורגיה יוצאת לעצמות משלה.
הם בגדול קיבלו על עצמם את הרוסים, את השליטה הרוסית, או שהיה שם מאבקים והפיכות וכו'.
התשובה היא לא, וגם בתקופות שאחרי שגיאורגיה כבר הפכה להיות עצמאית, אנחנו מדברים על תקופות שאם את זוכרת את המלחמות באזור דרום אוסטיה, שממש רוסיה וגיאורגיה נלחמו אחת בשנייה, אני חושב שזה היה ב-2008, מלחמה עקובה מדם, על חבלי ארץ שעדיין גיאורגיה רואה אותם כחלק משטחה, ורוסיה נותנת את הטון שם, קצת מה שמזכיר את היחסים בין רוסיה לאוקראינה, ולכן היחסים ביניהם מאותה נקודה עד היום תכלס הם עדיין מתוחים. אז זה משהו שהוא מאוד ניכר, ולכן גם הדקויות קצת באיך שמדברים על גיאורגיה, ואיך שקוראים למדינה הזאת, כי אם אתה מדבר רוסית, אתה יכול להסתדר במדינה, זה משהו שהוא מאוד נוכח בהיסטוריה, והוא כמובן שייך לעת החדשה. אז בתוך כל העוגני היסטוריה האלה, מהתקופה היוונית ועד ימינו אנו, לתוך כל זה, ולא סתם אני מציין זאת, הצליחו הגיאורגים לשמור על ייחודם. ויותר מזה, מי שגר בהרים, בצפון המדינה, בעמקים ובנערות, שהקפקז בעצם סובב אותם, והקרחונים והפסגות של הקפקז, שמרו עוד יותר, כי אם יש מקומות שהאימפריות לא הגיעו אליהם, זה בדיוק המקומות האלה. ולכן בתוך גיאורגיה, חוץ ממה שאנחנו יודעים על התרבות ועל גיאורגיה, יש לנו אוכלוסיות ותושבים שיצרו לעצמם שפה עם ניב קצת שונה, זאת אומרת תושבי סוונטי, שזה אחד מחבלי הארץ בגיאורגיה, ושם מתקיים הטרק, יש להם ניב משלהם קצת לגיאורגית. ועצם זה שהם היו מאוד ממוקמים בהרים ובדרכי גישה מאוד קשות, כמעט ולא הגיעו אליהם. אז התפתח שם איזשהו...
סאב-תרבות, ניב מקומי.
כן, הגדרה מדויקת לדבר הזה, וזה משהו שמאוד בולט ככה בטיול ובטרק, וזה אחד, אני חושב, הדברים המיוחדים שאפשר לראות שם.
לזה היינו קוראים עומק בטיול.
העומק של הטיול, בדיוק. כן, כן, ממש ככה. צריך להשקיע מאמצים כדי להגיע לשם, אבל זה האזור שאתם רוצים לראות בקיץ.
טוב, אז זה היה באמת מעניין מאוד. וזה רק היה על קצה המזלג, אפשר לדבר, אני מניחה עוד שעות, כמו שאמרת, 8 פרקים. אני רוצה שנצלול כן לעולם שלנו, שזה הטרקים. אז קצת הזכרת את זה, מה יש לגיאורגיה להציע, באיזה אזור אתה ממליץ לטייל, ובאיזה עונה?
אז כמובן, החל מתחילת יוני ועד אוקטובר, אפשר לטייל כמעט בכל גיאורגיה, כאשר חודשים יולי-אוגוסט הם העמוסים ביותר, לשם יגיעו גם מרבית המטיילים בתקופה הזאת, זאת אומרת, בתקופה הזאת יגיעו מרבית המטיילים, לשם הכוונה אולי לצפון גיאורגיה, האזור הזה של הקווקז, על כל חבלי הארץ שלו.
הקווקז הגבוה.
הקווקז הגבוה, כן. לצורך העניין, כשאנחנו מגיעים או מטביליסי או מבטומי, שזה שתי ערים שיש אליהם טיסות ישירות מישראל, אנחנו ישר עולים לקווקז הגבוה. הטיולים מתקיימים בין החודשים יולי-אוגוסט, שזה האזור שבו יש אפשרות כבר מספיק מהשבילים, כאילו השבילים די פנויים לטיול, והתנאים, התנאי החורף הקשים שיש שם, אנחנו מדברים על אזורים וישובים מעל גובה 2,000 כפרים שיושבים שם, אתה לא יכול להגיע אליהם בחורף, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, התושבים בעצמם מורידים הרבה מהמשפחות אל מעונות החורף בדרום, וחוזרים אליהם רק בקיץ, ואז נשארת רק המשפחה הגרעינית או החזקים, נשארים כדי
לשמור על החוות ו...
לקיים כן. את הבית ולשמור על החוות, בדיוק, את כל מה שקשור לזה. אז בכללי, כשמטיילים בגיאורגיה, רצוי לטייל בקיץ, אבל אפשר גם ללכת לאזורים הנמוכים יותר ולסיור יינות במדינה, בעונות שהן קצת מחוץ לעונה המוכרת, אבל אם הייתי טס לגיאורגיה, הייתי טס לפחות 10 ימים, שבועיים אפשר להספיק לא מעט, גם מבחינת טרק וגם מבחינת נופים ותרבות, והייתי עושה את זה בקצוות כזה. יולי זה חודש טוב וספטמבר זה חודש טוב. אוגוסט איכשהו חם קצת בקרינה נורא חזקה שם למעלה.
אפשר לטייל שם לבד או שצריך לקחת מדריך מקומי? אם אנחנו לא בטרק מאורגן.
אם אנחנו לא בטרק מאורגן, אז בעבר, או כשהתחלתי להדריך שם, ואם היינו עושים את הפודקאסט הזה אז, לפני 10 שנים, הייתי אומר לא. אבל כל שנה שאני חוזר לגיאורגיה, התשתיות שם הולכות ומשתפרות. זה בא לידי ביטוי ביותר גסטהאוסים באזורים המרוחקים. זה בא לידי ביטוי בשילוט שמראה קילומטרים ושעות בין המקטעי ההליכה ובין הימים. הסימונים טובים יותר. אז בעבר הייתי אומר לא, אבל היום עם האפליקציות והמידע שיש באינטרנט ועם ההשתפרות של כל התנאים מסביב, אפשר להסתדר לבד, והרבה מטיילים שם לבד. גם ישראלים, אגב. בעבר היינו תופסים...
בקרוב כמה... זה יהיה כמו באלפים, נשמע.
יש איזו סצנה שהולכת ומתפתחת בגיאורגיה, גם מבחינה אלפינית, אגב. באתרי סקי. תכף ניכנס ונצלול ממש לטרק עצמו, וזה משהו שיהיה אפשר ממש לגעת בו.
אז בוא נעשה באמת זום אין. אנחנו בקווקז הגבוה. איזה טרק אתה יכול לספר לנו עליו היום?
אז בדרך כלל, הטרק המפורסם ביותר, שמתרחש סביב הפסגות הגבוהות ביותר בקווקז, אם זה אושבה ואם זה הר שחרה, הר הגבוה בגיאורגיה, זה הטרק ממסטיה לאושגולי. מסטיה זה כפר, זה למעשה בירת המחוז, בירת מחוז סוונטי העליונה, לשם מגיעים אחרי שנוחתים בטביליסי או בטומי, משם מתארגנים ויוצאים ל4 ימים. זה אורך הטרק, אם אני עושה אותו מכפר לכפר, הוא מתחיל במסטיה.
כפר.
נכון, אבל רצוי להוסיף כמה ימים לפני כן מסביב למסטיה, ועוד יום ליד אושגולי, ואפשר להאריך אותו בקלות. אנחנו יוצאים לטרק של 8 ימים בגדול, שזה 6 ימי הליכה ועוד הימים בקצוות, אז ככה שאפשר לטייל יותר, ומסביב יש לא מעט טיולים באזורים הללו, אבל הטרק עצמו המפורסם הולך ממסטיה לאושגולי, 4 כפרים שאתה חוצה בדרך, מסטיה, זבשי, אדישי ואושגולי, כאשר יש עוד כפרים ביניהם כמו איפרלי, שאתה יכול כזה לחלק את הטרק ולעשות אותו קצת יותר מתאים ליכולות שלך, אבל בגדול מסטיה זה הטרק, הכפר, העיר המרכזי, זה סוג של הירצקי בו הכל, כולם מתחילים, ובאושגולי כולם מסיימים. אושגולי היא אתר מורשת עולמית. מה שמאפיין את כל הטרק הזה זה אותם מגדלי סוונטי מיוחדים שנבנו בתקופה הזאת, במאות 11-12, מגדלים שנועדו להתבצרות במקרה של נקמות דם, שבטים שמנסים להשתלט אחד על השני, מעין כזה גאווה משפחתית שלכל משפחה בכפרים הללו יש איזה מגדל, היום הוא כמו מחסן אצל רובם, וחלקם הוסבו למוזיאונים, זה ממש מגדל צר וארוך, באורך 20 מטר, ברוחב 5 על 5, שהיית יכול לברוח למעלה, וככה להיות מוגן הרבה פעמים, וזה משהו שנורא נורא בולט, והושגו לי כזה התמונה הגלויה של הטרק הזה, כפר בגובה 2000, מאוד מיוחד, מאוד קסום, שהבפנים שלו בכוונה לא נגוע, כי זה מה שהופך אותו לאתר מורשת עולמית. אז כשאתה מגיע לשם, זה חלק בלתי נפרד מהטיול, ומעל הכפר הזה מתנוסס הר שחרה המפורסם, שחרה, או איך שהם מקומרים שחרה, כאילו יש לו 9 פסגות, ולי יש תמונה נורא מפורסמת על, על המחשב שלי של חזיר בר, יושב בתוך אמבט יד בוץ, הכפר ברקע, ומעל זה ההר עצמו, אחת התמונות האהובות עליי, וזה...
מה עוד חזיר צריך?
מה עוד חזיר צריך, בדיוק. ולכן כל הטרק הזה הוא מאוד מאוד מיוחד. נמשיך רגע ונדבר עליו. אנחנו מדברים על טרק שסך הכל יש לו היגיון. הוא כל פעם עובר מעמק לעמק. אתה מתחיל מהעמק של מסטיה, עובר לעמק שנקרא מולחי, שבו הכפר זבשי, ואחרי זה עובר לעמק של אדישי, ואחרי זה עובר עוד עמק. אז לאט לאט מי שחוקר קצת מבין את ההיגיון מאחורי זה. זה אומר שכל יום אתה רואה בדיוק את הפס שעליך לעבור, ואז אתה כבר בצד השני. ובתוך הטרק הזה, אתה למעשה ישן בגסטאוסים. אתה יכול לטייל באוהל ולפתוח אוהל בגיאורגיה.
בכל מקום שיש חניונים מוסדרים?
אני לא רזיתי, זה משהו מוסדר לאורך השנים שאני מדריך שם. יש משהו מאוד פראי גם בחוויה הזאת. מאחר והתשתיות סך הכל ממש טובות, המדינה מתקצבת את המקומיים כדי שיבנו יותר ויותר גסטוסים, כל הזמן הם בונים. הם מבינים שהיום התיירות זה הכסף הגדול, ולכן יש, אם את יוצאת לבד או עם חברים, לא ממש צריך לתאם אפילו מראש. יש מספיק היצע מסביב וגם שלטים בעברית שאתה יכולה לפגוש גסטאוס, גסטאוס.
ממש אפשר להגיע כזה לקראת סוף היום ולמצוא איזה
כן,
מקום?
כן, אם אתם כמה בודדים זה, זאת לא בעיה. וזה חלק מהקסם. זאת אומרת, לישון עם המקומיים, לבקש מהם את היין המקומי, לראות את הסבתא, מכינה את החצ'פורי במטבח, זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מה...
כלומר, הגסטאוס הוא ממש בית הערכה בבתי משפחות.
נכון. היום, בעבר זה ממש היה בתוך הבית של המשפחה, היום להרבה מקומות, או כשאני מגיע עם קבוצה, יש כבר אזור רק לקבוצה, ולפעמים הארוחת ערב תהיה בתוך המטבח המשפחתי. אני לפעמים, כשאין לי מקום, אני ישן על הספה בתוך המטבח עם הילדים. קרה לי לא מעט, וזה משהו... תכלס די מיוחד מהבחינה הזאת.
מיוחד, כן. מאוד.
אז אני כן ממליץ שאם עושים את זה, דווקא ליהנות מזה שלא צריך לסחוב אוהל, וללכת על זה שכמה שיותר להתערבב עם המקומים, זה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד. הטרק עצמו הוא נחשב קשה, אבל מי שיש לו כושר גופני בסיסי וטוב ומוטיבציה מספיק גבוהה, יכול לגמרי לצלוח אותו. כן צריך להיערך להליכות של בין 9-16 קילומטרים ביום, התוואי סך הכל נוח, אין אתגרים יוצאי דופן, השבילים דרוכים וטובים עם מטיילים בעונה, והשביל כשהוא כבר חרוש הוא די ברור ומיוחד ויפה. יש כמה אתגרים לאורך הדרך כמו חציית נהר שנהוג לעשות אותה עם סוסים בין אדישי לאיפרלי, שני כפרים ביום השלישי שפוגשים, ולכן זה משהו שצריך קצת לעשות הכנה מקדימה ולקרוא ולהבין מה מצופה.
יש שם ממש חבר'ה שעומדים עם סוסים ומחכים להעביר מטיילים את הנהר, או שצריך לתאם את זה מראש?
כן, התשובה היא כן. בעונה, תושבי הכפר אדישי, שזה הכפר היחיד לאורך העמק, אולי הכפר העתיק ביותר, המיוחד ביותר, הפראי ביותר, שם היו לי את החוויות היפות והמיוחדות בטיול, ברמה של הבאתי פעם אחת ציין לייזר כזה ירוק, שאני מסביר על כוכבים, והמקומים ראו את זה והתחרפנו, ורצו לי, לתת לי סוס מתנה בתמורה לזה.
וואי, זה נשמע לי ממש דיל טוב. משתלם
כן,
לך.
מה הייתי עושה עם הסוס?
חוצה את הנהר.
או שהיה ניסיון כזה גם, אני זוכר שהוא דיבר איתי על הבת שלו, וכל מיני דברים כזה, שלא ידעתי לאן אני מכניס את עצמי בכלל, או שלא נתנו לי לישון. כי פשוט אחרי שהקבוצה התפזרה למיטות, אתה יושב ושותה איתם, ושתייה בגיאורגיה זה משהו שמאוד
כן.
מאוד ניכר. אגב, אחד מהדברים היותר מהותיים ובולטים בתרבות שלהם, זה תרבות היין, שאומרים שאפילו המילה וינו באה דווקא מהשפה הגיאורגית.
הם עושים שם יינות? בקווקז הגבוה יש?
עושים גם בעצמם יינות, ובאופן כלי היין הגיאורגי נחשב לאחלה יין. יש כמה הצלחות שם. הייחוד שלו זה בעיקר איך ששומרים אותו, שזה בכדי חרס. אבל זה כבר...
כמו פעם. זלגנו.
כן. זלגנו. אז הטרק עצמו, 4 ימים, מאוד מיוחד. היום יותר נגיש מבעבר. ההמלצה שלי זה לנצל את התשתיות הקיימות, ולהיות מוכנים לפסגות מושלגות מסביב, ולעמקי קרחונים, עמקי יו קלאסים, כמו שאנחנו מכירים אותם, וממשקים המקומיים. וגם מים, אגב, מדברים על אזור גבוה, יש מעיינות לאורך הדרך שאפשר למלא, לא צריך להערך לכמות מים מטורפת. זה חלק מהכיף, ממש חלק מהכיף.
אז מים יש לאורך הדרך? מבחינת אוכל אפשר, אני מניחה, לאכול ולהצטייד בגסטוסים האלה? זה בעצם אזור די מיושב.
בעונה. בעונה, העמקים מסטיה זבש באזור, מסטיה מולחי, כאילו, והכפרים האלה, בהתחלה הם די מיושבים. הטריק כבר בנוי טוב, הוא בנוי טוב, אם אתם רוצים להיכנס לעולם הטרקים, תעלו אולי בקריטים מונטנגרו בהתחלה, ואחרי זה תקפצו לגיאורגיה, ואחרי זה תבואו איתנו כבר לחלקים הקשוחים של האלפים. אז רגע לסיכום החוויה הזאת, הטרק הזה בין מסטיה לאושגולי, זה טרק שמתקיים באזורים הגבוהים ביותר בגיאורגיה, הר שחרה והר אושבה ותתנולדי, זה שמות של ערים, כולם יפים, כולם מושלגים, גם אם אתה טייל בשיא הקיץ כמובן. הנקודה הגבוהה ביותר שמגיעים אליה זה פחות או יותר 2,700, זה המעבר הערים הגבוה ביותר. בעונה השבילים נוחים, התשתיות קיימות ומציעות בוקר וערב אם אתה ישן בגסטהאוסים, ואתה יכול אפילו לקחת איזה פיקניק, איזה חצ'פורי, ביצה קשה, כמה תפוחי אדמה לדרך. אתה ממש יכול, ממש אפשר להתבסס על זה, וזה חלק מהכיף מהבחינה הזאת. זה כן טרק קשה, לא הייתי קופץ אליו אולי כטרק ראשון, אלא אם כן אני בכושר גופני טוב ועם מספיק מוטיבציה. אז נגיד, אם אני כזה, הייתי מטייל בצד כזה באזור יוון בהתחלה, גיאורגיה זה כבר היה קפיצת מדרגה אחת, ואז מי שרוצה אחרי זה יכול להזין לשאר הפרקים שלנו לטרקים הרבה יותר מורכבים. ולכן זה איזשהו טרק שלגמרי חייבים לעשות אותו, כי גם מבחינת המדינה עצמה, גם מבחינת הקרבה שלה וגם העלויות שלו יחסית סבירות, כמו כל מקום, הכל עלה, אבל גיאורגיה ככל שמחכים יותר, היא הופכת להיות פראית פחות, וזה לדעתי אחד הדברים שקסמו לי בהתחלה. אז לכן, אם אתם שומעים את זה ולא הייתם בגיאורגיה, סמנו אותה כיעד הבא שלכם לטייל בה.
אגב, איך היא מבחינה בטיחותית?
אני חושב כמו כל מדינה. בערים, סך הכל, המקומים מאוד מזמינים. הגיאורגיה הם מכניסי אורחים, הגיאורגים. על אף שלחלקם לפעמים יכולים להיראות מאוד קשוחים, לא נתקלתי פעם אחת באיזשהו מקרה שהוא כזה מצריך איזשהו סימן שאלה בנוגע לזה. כמובן שאם מטיילים בשווקים בערים, אז יש משהו שתמיד צריך להיזהר ולשים לב, אבל דווקא בערים בעין, כן? אבל דווקא בערים בהי מרגישים נורא בטוח, אז ככה שמבחינה הזאת היא נחשבת יחסית בטוחה.
קניתי. התלהבתי לגמרי מגיאורגיה עוד יותר. עכשיו אני רוצה לבקש ממך לתת לנו 3 המלצות, מקומות שאתה אוהב, משהו שאתה ממליץ לעשות, אולי משהו שלא קשור לטריק שדיברנו עליו.
אוקיי, אז כמה דברים. אחד, אני יודע שזה מוזר, אבל יש טילון שנקרא טילון סובייטי. הוא נקרא ככה כי פעם אחת הבאתי כמה טילונים כאלה לקבוצה, ומישהי אמרה לי זה טילון סובייטי, ומאז אני קורא לו ככה. טילון שהגביע שלו יבש. מכירה את זה שהגביע מתייבש למעשה?
ומתפורר.
והוא נמכר כמעט בכל מקולת קטנה כזאת בכפרים. אני מת עליו, יש אותו או בטעם וניל, או בטעם שוקולד, או בטעם שוקולד וניל. לא יודע למה, זה נורא חלק מהחוויה שלי שם. זה דבר, המלצה אחת. המלצה שנייה, זה ממש לקחת בחשבון בטרק לישון בכפר אדישי. אין כל כך ברירה גם, אבל הייתי, לא הייתי ממהר לעזוב אותו, ואפילו אולי שוקל להישאר קצת בסביבה. יש משהו בכפר הזה שהוא מבודד נורא, ומאוד מאוד מאוד מיוחד, באמת. ואי אפשר לפספס את זה, לא רואים אותו עד ל-100 מטר מעליו שמגיעים, ופתאום הוא מופיע 15 משפחות, לא יותר חיות בכפר הזה, יש שם אפילו כבר בר קטן כזה, וזה משהו שהייתי מתמסר אליו לגמרי, ומעבר לזה, הייתי מחפש את הממשקים המקומיים, ואפילו מנסה לשים את ידי על התרגום העברי לאותו אור הנמר, על הפואמה הזאת, לקרוא אותה, היא כולה בחרוזים, וזה משהו שהוא בהחלט מוסיף לטיול. ויש לי עוד משהו, תנסו בטרק הזה לקחת חלק במה שנקרא סופרה, שזה למעשה משתה גיאורגי, מתכנסים מסביב לשולחן, זה מאוד נהוג בגיאורגיה סביב אירועים נורא גדולים, או סביב ארוחת ערב חשובה בסוף שבוע, ולכל סופרה יש את התמדה, שהוא המנהל של הטקס, ולמעשה זה משתה, ממש מברכים ושותים, זה מתחיל עם ברכות נורא קלאסיות, לגיאורגיה כמדינה, לנצרות, לדמויות החשובות בנצרות, ואחרי זה זה פרי סטייל של ברכות, שאחרי כל ברכה, שזה סבב כזה בין כולם, פשוט שותים. אז סופרה יכולה להימשך כל הלילה, וזאת חוויה...
עד שהאחרון נופל.
ממש, ממש ככה.
דיברנו קצת על האוכל מקודם, דיברנו על החצ'פורי, ויש להם כל מיני כיסונים כאלה, נכון? נורא טעימים.
כן, החינקליז. וואו, היה לי פעם אחת ערב שישבתי עם המדריך, עם גיאורגי, המדריך המקומי, כפרה עליו, מה שנקרא, ונראה לי אכלתי איזה 30 כיסונים כאלה. צריך לדעת איך לאכול אותם, אתך עושים חור, שותים קצת את המיץ מבפנים, ואת הצ'ופצ'יק דווקא זורקים.
זה מרק רותח כזה, זה מסוכן לתת לזה כיסון.
נכון, צריך להיות ערוכים לזה, אבל זה טעים, זה טעים. כמובן החצ'פורי, אבל יש גם ורסיות שונות של חצ'פורי. אגב, ולכל מחוז יש גם סגנון אחר של חצ'פורי.
ברור.
כולם מזהים את החצ'פורי עם הדמות סירה הזאת, עם הביצת עין באמצע והחמאה, אבל מי שעולה לסוונטי, שם החצ'פורי נראה קצת יותר כמו בורקס, או יש וריאציות על זה, יש קובדרי שזה עם בשר, ולכן זה תורה שלמה החצ'פורי. חצ'פורי זה לחם, חצ'ה זה גבינה. חצ'פורי.
יש להם מאכלים גם קצת פחות קלים לעיכול לבטן הישראלית? מה המאכל הכי מופרע שאכלת שם?
תתפלי, אבל דווקא המאכל, הכינוח המתוק ביותר, הצ'ורצ'וחלה, שזה כולם מכירים את זה, זה מה שרואים בשווקים.
כאילו.
בדיוק, נקניק אגוז.
כן.
זה כן, אגוזים מושחלים בחוט, טבולים במרקחת כזאת של ענבים ותלויים, ואני ממש מצווה עליי תמיד להביא סטפה. למלא אנשים שאו שאתה מת על זה, או שאתה לא יכול לסבול את זה. ויש כבר היום, זה כמו רחת לקום כזה בטורקיה, מלא טעמים, מלא סגנונות.
אבל מה, זה המאכל הכי אקסצנטרי שם?
לא, יש יותר מופרעים, יש כל מיני מאכלים, מלא שכבות של גבינות, דברים שאני אישית לי קצת יותר קשוח. הם מתים על כוסברה שם, במרקים יש מלא כוסברה.
ימי.
וחצילים עם שקדים, וואו, ממרח שקדים אגוזים, מגולגלים, כאילו... חציל מגולגל עם ממרח כזה, עם קצת רימונים מעל, ממש ממש טעים.
וואי, איזה כיף, זה ממש גן עדן למי שלא אוכל בשר.
כן, כן.
נשמע.
כן. גיאורגיה היא אדירה. אחרי שבוע לכולם זה יוצא מכל החורים, אבל זה אדיר.
אוקיי, אז אנחנו מתחילים להתכנס לסוף הפרק, והגענו לפינת הכמה עולה. אז בוא תגיד לנו, עומר, כמה עולה לילה בגסטאוס כזה, כמו שדיברנו עליו, בערים?
אז... היום, שוב, זה יותר מבעבר, אבל בגדול, בין 20 ל-30 דולר ללילה, שכולל ארוחת ערב וארוחת בוקר, זה סביב ה-50 לארי. לגאורי יש מטבע משלה, הלארי, אז זה ככה בגדול. לא רחוק מ-50 שקל, אגב, מהבחינה הזאת. אז זה איפשהו בתחום הזה. אולי עכשיו שהדולר גבוה זה קצת יותר.
וכמה עולה בירה?
בירה סביב ה-3 דולר, וזה אחלה.
וחצ'פורי?
חצ'פורי, כלום, לארי אחד, ברמה של כלום, פחות מדולר.
כלומר, זה טיול זול מבין האופציות שאנחנו מכירים בקיץ באירופה.
כן, כן, זה יעד שמבחינה כלכלית יכול להיות יעד שאם יש תקציב מסוים, צריך, אפשר לעמוד, גיאורגיה היא יכולה לעמוד בזה.
על הכיפק. ועכשיו הגענו לפינת הציטוט. הכנת לנו משהו נחמד?
כן, בטח. אני רוצה על הדרך לתת לה, גם לתת קרדיט. כשמדברים על גיאוגיה, לפעמים אני פונים אליי אנשים ואין הרבה, אין הרבה כזה מידע או יש יותר מדי מידע, ואין הרבה ספרי מדריכי טיולים, לא מדריכים פיזיים, מדריכי טיולים ספרים, שאפשר לקחת את גיאוגיה וככה לקבל את כל מה שאתה מחפש ממנה. אבל יש מישהי אחת בשם קורל, ששחתן עליה, והיא לקחה את גיאורגיה אהובתה, ועשתה ממנה, באמת קידמה אותה מבחינת התיירות של הישראלים, והוציאה אחלה מדריך, שנקרא גיאורגיה בנעלי הרים, ג'ינס או עניבה. ואם אתם מחפשים הזדמנות כזה לטייל בגיאורגיה, ורוצים איזשהו כיוון כללי ומענה לכל מיני סגנונות טיול, אז שימו אתכם על הספר, נורא נוח, יש בו את כל המידע שצריך כדי לטייל בגיאורגיה. אז זה דבר אחד. ויש עוד אתר שבעיקר מרכז את כל הטיולים מסביב לגיאורגיה, וזה נקרא Trekking Caucasians, הקפקז, Caucasian כאילו, וגם שם יש המון המון מידע שאפשר להיעזר בו ולבנות איתו את הטיול, מידע עדכני וטוב ונגיש, מאוד מאוד נוח, ושם ראיתי פעם אחת ציטוט, וזה הקשר הגיאורגיה, אני לא יודע אם בהכרח הציטוט הוא גיאורגי, לציטוטים טובים גיאורגים לכו לפואמה, לאותה אורה נמר, אבל ראיתי שם ציטוט נורא יפה כשקראתי על אחד הטרקים שם, שאומר, פרחים הם הדרך של האדמה לחייך.
מקסים. יפה.
וטיול בגיאורגיה בעונה זה ללכת בתוך זר פרחים. ממש.
כן, פריחה בשיאה גם בעונה החמה כבר? לא מתייבשים?
תמיד הפריחה עולה כזה גבוה. מה שמתייבש כבר למטה, בערים ביולי-אוגוסט, יוני-יולי-אוגוסט, אנחנו יכולים למצוא את זה. טיול בין סוף יוני לתחילת יולי, או במהלך יולי, מזמין שפע, שפע, שפע של קרי דשא, חלקם מלאים בפרחים, וממש זר, פשוט יפהפה.
תודה רבה עומר, הזכירה מאלפת על הקווקז ועל טרקים בגיאורגיה. עשית לי חשק, העלית את המקום עוד יותר גבוה ברשימת הבקט ליסט שלי. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו זמינים בכל פלטפורמות ההזנה, אנחנו ברשתות החברתיות. נשמח אם אהבתם שתשתפו, זה עוזר לנו. את המוזיקה בפרק מבצע גד תידר. תודה רבה שהייתם איתנו.
דידי מדלובה, תודה רבה. בגיאורגית. Bye-bye.